אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, אגוד קוויטל. יום כיפורים אחרינו וחג האסיף, חג הסוכות לפנינו. האמת תאמר, חג הסוכות של שנת תשפ"א לא דומה לשנים שעברו. שוק ארבעת המינים לא אותו דבר, על אף המבחר והשפע בעקבות החורף הגדול שהיה לנו. מה שידוע עד עכשיו, לא יהיו ערבי שמחות בית השואבה, לא ננוע בין המסמידים לקליס טולין ותודות הארון, קצת ברסלב, נסתפק במוזיקה שישמיע לנו בשכונות הצפון בירושלים, רבוך ברנדווין ברמקולים שמונחים על הגגות, שמכריזים על כיסת השבת. הרמקולים האלו כנראה יפעלו בכל ערב, נושא אולי מהשעה 9 עד 11:30, ואנחנו נרקוד כל אחד בסוכה שלו. אנחנו כאן נפליג להיסטוריה של שמחות בית השואבה לפני 50 שנה, 55 שנה, נדבר על האתרוגים של פעם, ובאולפן פה איתנו ישראל בן צבי, מושי כאן בבני ברק. לפני שהכנת התוכנית, עברתי היום בצל הקורונה ובצל הסגר ליד חנויות ספרי הקודש, כשבחוץ מוכרים ארבעת המינים ובפנים את ספרי ממלכת עוז והדר. אבל לא הרבה יכולים להגיע לחנויות הספרים. מה יש לחג ואיך מאזין בצפת ובטבריה או בשכונות הצפון בירושלים שחנויות הספרים סגורות? איך הוא יכול להגיע ולקנות ספרים? איך הוא ידע מה יש או מה הסיכוי שהוא יקבל את הספר לפני החג? אז נכנסים לגוגל, כותבים ממלכת עוז והדר, מקבלים את כל התמונות ורשימות הספרים שיש להם, ואפשר להזמין ב-1-800-225-5566, 1-800-225-5566, ועד חג הסוכות הספר אצלכם. אז בואו, פתחנו עם האווירה של שמחת השואבה של חסידות קרלין, בואו נמשיך עם האווירה של שמחת השואבה של חסידות קרלין. בהמשך אנחנו נשמע גם את תולדות הארון וגם מסמידים, הקלטות מלפני הרבה מאוד שנים שאני הקלטתי, אפשר לומר, כבחור. אז אנחנו נכנסים לאווירה של שמחת השואבה גם מסיפורי האתרוג. Thank you. שמענו את חסידות קרלין, ואנחנו נשמע במהלך הערב עוד צלילים של עוד חצרות, וגם עוד מתוך קרלין, מתוך ישיבת המסמידים, וכן הלאה. קישוטים, אם אתם זוכרים, את הקישוטים עשינו לבד. לא אנחנו לקנות קישוטים ברחוב, לא שרשראות מ-Made in China, ולא מתאילנד, ולא משום מקום אחר. עשינו לבד את הקישוטים, להדביק, לגזור, לייבש, ואחרי זה גם מי שקצת מוח בקודקודו גם למכור כל מיני שרשראות. היינו יושבים כילדים כדי להרוויח כמה גרושים, יושבים מי שמוכרים את הבת המינים, והיינו מוכרים גם קצת קישוטים לאלו שלא היה בכוחם לעשות קישוטים, אבל קישוטים עשינו לבד, אף אחד לא קנה קישוטים. היו כמה שכנים שהייתה להם מומחיות לרוקם ביצה, לקחת ביצה, לדקור אותה עם סיכה, להוציא את כל התוך בחוכמה, להוציא את כל התוך מבפנים, ולעשות שני נוצות, ללכת למה שנשאר מהכפרות, מהנוצות, להדביק אותם בצד, ולעשות מין תרנגולת כזאת, או מין ציפור כזאת, ולתלות ציפורים בסוכה. אלה זה גם כל מיני שמות לציורים ולקישוטים שעשו, פרנזלה, רוזלך, אלה זה כל מיני שמות. אני זוכר כילד, הגעתי לסוכה של אחד השכנים, וראיתי תלויה תמונה של דוד המלך, בדרך כלל תמונות לא שמו בכלל בסוכות. אני רואה תמונה, איזשהו ציור של דוד המלך, ופרצתי בבכי. שאלתי, מה קרה? אמרתי, לא יכול להיות, דוד המלך עם סנדלים לא הסתדר לי. ציור של דוד המלך יושב עם הכתר, עם על הכיסא, הכל טוב ויפה, אבל דוד המלך עם סנדלים, לא יכלו לקנות דוד המלך נעליים. לא הסתדר לי, אחרי זה בתור ילד גם הלכתי לראות את רבי יצחק בק. הצייר המפורסם הירושלמי, חסיד בויאן, שגר בגאולה, והיה לו איזשהו סטודיו לציור כזה באזור המקווה של אורנשטיין, הוא יושב עם צייר שם, הלכתי לראות אותו עושה את הציורים, וגם זכיתי פעם אחת גם לקבל איזה ציור ממנו, הציור כזה קטן שהוא צייר ככה, ולא יצא לו ככה טוב, אז הוא נתן לי את זה. עכשיו בתור ילדים כולנו חוש מסחרי. החג הזה היה חג שפיתחנו חושים מסחרים, לא בפסח, לא בשבועות ולא בחנוכה ולא בפורים, בסוכות פיתחנו חושים מסחרים. לא היה שם קוי שקלח. סיפר לי ידידי רמי שגולדיס בטבריה איך שהם היו מוכרים קוי שקלח. גם אנחנו בירושלים מכרנו קוי שקלח. לאחרונה קיבלתי גם איזשהו דיסק איך עושים קוי שקלח. אנחנו ידענו לבד לעשות קוי שקלח, לא נצחים דיסק ולהדגמה, ידענו לעשות קוי שקלח. החוויה שלי הייתה לעשות הקוישיק לבד, והיהודי היקר רב שמעון ברגמן, שהיה בעל מוסף שלי של סנקף, שהיה מראה שמלאך אלוקים, אני הייתי בתור יד, חשבתי שרק פה מתפללים, אין עוד בתי כנסיות, פה זה התפילה, והתפילה שלו והיום כיפר הראשון, ושהוא בא וקנה את הקוישיק, זה היה אצלי אחת החוויות הגדולות שזכיתי שהמלאך הגדול הזה, הכהן הגדול הזה של יום כיפר, קנה אצלי את הקוישיקל. אחרי זה דבר נוסף שהיינו נוסעים, היינו גם בודקים הדסים. זה כבר היה בתקופה קצת יותר מוקדמת, זאת אומרת קצת לפני יום כיפר, היינו נכנסים באחת החנויות, היה ארסלר, היה אייזנבך, היו כמה ירושלמרס שעוסקים בלביא הדסים מאזור צפת. בכלל השוק המרכזי היה ברחוב בלטניה, או בהמשך לניעקב, ברחוב שתו רבי רבי חב"ד, שם היה שוק של ארבעת המינים, ואנחנו גרנו למעלה, ותמיד הצעקות שהיה, שכמר הסריגים, ירדן אלולובים, צפסר הדסים, ערבות ממוצא. כמה היה מעניין לראות את מי מוכר, מי מהאנשים שמוכרים, את האתרוגים מכרו אנשים מכובדים, לולבים כבר פחות, הדסים עוד יותר פחות, ערבות בכלל מכרו כל מיני כאלה של שבאו ממוסררה. ולבדוק את הדסים המשולושים, זה מה שהיינו עושים. אחרי זה, האושר שלי היה כשמחרתי בשביל תקופה של הדסים, שרבם רומלוי, האגדי הגדול, רבם רומלוי, הקנוי הגדול, המנהיג הרוח, המנהיג של אנטורי קארטה, לקח ממני כמה הדסים, ואמר, אינגלסי, מה מישהו, משולושים, זה ירשם. לראות האושר שלו, וכשהוא מוציא מתוך הכיס שלו איזשהו חתיכת בד, ומתוך זה הוא מוציא את הכסף ונותן לי. זה גם לחכות לראות עד שהוא גומר, לבדוק את ההדסים, להסתכל בהרצה גדולה, בסוף גם לקח את ההדסים. הגיעה גם התקופה של הישיינס, לשבת כל הלילה ולעשות חבילות של הישיינס, למיין אותם, לסדר אותם. לילות שלמים ישבנו ועבדנו בנושא הזה, והרווחנו כמה גרושים. בחיידה כבר למדנו קודם, לפני סוכות, למדנו את המשניות של סוכה עם הדגמות, כל רבי לפי חוכמתו עשה כל מיני הדגמות מעשיות כדי שנדע ללמוד את המשניות. ככה שידענו כבר בדיוק את ההלכות, מה להסתכל, כילדים כבר הבנו כל מיני הלכות שקשורות גם לסוכה וגם לארבעת המינים. סיפר לי פעם אחד הסוחרים, ככה די עממי מאוד שגר בשכונת התימנים, הוא אומר לי, תשמע, למה עושים סכך מעצי תמרים? אז הוא אומר, עם ישראל היה בגלות, וכשהוא חזר, רצו לקחת תאנה ולעשות מזה, סכך. אז התאנה אמרה, סליחה, יש לי פירות מתוקים, אתם לוקחים ממני את, את הענפים שלי, אני מניבה פירים מתוקים. רצו לקחת מעץ הזית ענפים, אמרו, לא, הזית אמרה פתאום, אני עושה שמן, ואתם לא יכולים לקחת ממני את הענפים, לא יהיה שמן אחרי זה. רצו לקחת מהרימון, אז הרימון אמר, רגע, אני אתן פרי לראש השנה, אני מוכן לתת לכם כמה פירות שתקשתו בזה את הסוכה. אבל לעשות ממני סכך בשום פנים ואופן. כמה תמר, ופרסת כנפיים, ואמר, קחו ממני, יש לי גם פירות וגם ענפים, אז הנה אתם יכולים לקחת ממני הכל, יש לי ענפים גדולים, זה יחסה לכם את כל הסוכה. לכן אומרים, צדיק כתמר יפרח. זה אמר לי שהוא סוחר ירושלמי. בתור ילדים גם דאגנו, חוץ מקצת להתפרנס, גם לעשות גם חסד. אז אנחנו נבנות סוכה לידי של אלמנה, סוכה קבועה, שהייתה אחת מהאלמנות בסוף מאה שערים, לא רחוק מהחצר של משפחת גפנר. הייתה שם לידי של אלמנה, ובנינו לה כל שנה, בנינו לה את הסוכה, זו הייתה חוויה מיוחדת. באתרוגים, אתרוגים שהסתובבו מסביב למאה שערים, היה אתרוגים של זלמן זונפלד. דמות מאוד מיוחדת, גר בבתי הונגרים, אבל בא להתפלל בשטיבלך שמאה שערים. כל הדרך היה לכל רועם, למי שהיה אמר בוקר טוב, ולמי שהיה אמר לילה טוב, היו שומעים אותו למרחקים. גם הוא, גם אחיו שגר שם במאה שערים, כל אופן, זלמן זונפלד התעסק בהתחלה בתבועה, היה סוחר תבועה, אבל אחרי זה גם עסק במסחר של האתרוגים, היה מהסוחרים הגדולים של האתרוגים. להיכנס אליו זו הייתה, חוויה מיוחדת במינה שלא מוצאים אותה היום. היום זה הכל בפושקס, הכל בקופסאות, אתה לא רואה שום דבר. נכנסת אליו, היה מסתכל עליך לפי חשיבות האיש, הוא היה מחליט מה הוא עושה עכשיו. היה מוצאים מתחת לשולחן אתרוג, הוא אומר, אני חושב שזה בשיחה. תסתכל טוב, זה בשיחה. אחרי דקה הוא יראה לפי המבט של בן אדם, שמנו, איך אומרים, חר הוא לא יראה, איזשהו מטבע ממנו. אז אמרתי, יודע מה, איך שלחתי את זה, אני שמרתי בשביל הרב טודרסמן. אז הוא החזיר את זה חזרה מתחת לשולחן, הוציא איזשהו אתרוג אחר, מתוך הקלוט שהוא פותח את זה בחשיבות. היום מוצאים את הכל מתוך איזשהם גרביים מפלסטיק. היה פותח את הקלוט שאני כבר לא ראיתי כבר הרבה שנים, את הפשטן הזה, את הקלוט ששם משמש אחרי זה גם לפורים לעשות סקנים. אבל אם את הקלוט שפותח את זה לאט לאט עם חשיבות, לאט לטוף את האתרוג, כנראיתי צבא שלי ואת אבא שלי עוטפים את האתרוג, זה הייתה איזשהו חשיבות היום, אם יש למישהו פשטן, זה הכל עם בלגן. לפתוח את האתרוג בצורה יפה ומכובד, אחרי זה גם לסגור את זה, לפתוח את זה לאט לאט כשרואים ככה את הקצה של הפיטם, ואחרי זה הוא פותח את המרכז של האתרוג, ומחזיקים את זה עם חשיבות, עם כל החמש אצבעות, מחזיקים את האתרוג במין אחיזה מיוחדת, עם מבט נוטים את הראש ימינה, ובאיזשהו מבט מיוחד על האתרוג. זה היה טקס שלם של פתיחת האתרוג, הצועתו מתוך הקלוצ'ה, ולהסתכל עליו. זה היה איזשהו מעמד טקס מיוחד. ואחרי זה, על רב זלמן זונפלד יש ערימה של סיפורים שהם חלקם נכונים, חלקם אגדתיים, חלקם בדיחות. אני לא הייתי משתמש בכל הסיפורים האלו, כי בכל אופן לא כולם הם אמת, אבל רב זלמן זונפלד היהודי שהיה מכובד מאוד, מכבד את הבריות, והמחסן שלו שהיה שם בבתי ניתן מלמטה, בגבולות בבתי ניתן לבתי הונגרים, הריח שהיה ברחוב שם, זה היה כבר ריח שמתחיל כבר באמצע הקיץ עד לתוך החורף. לא רחוק ממנו, כשיוצאים מבתי ניתן למאה שערים, עדיין קיימת החנות, אבל סגורה, עם איזשהו בריח ישן, החנות של אייזיק פרידמן. נדמה לי שהשלט היה עד לפני איזשהו חצי שנה, עוד היה שלט שם, אייזיק פרידמן ובניו, כולם צצאים של רבי שפחיים זונפלד, גם אייזיק פרידמן, עסקו בעניין של האתרוגים, גם להם היו מספר חנויות, והיה לה גם כן איזושהי חשיבות מיוחדת לאתרוגים שלהם, מאיפה מביאים אותם, זה סוד בכלל, מאיפה מביאים את האתרוגים. היה רב אלתר קירשנבאום, היה גם כן יהודי שסוחר בתרוגים ברחוב מלאכי. את התרוגים שלו היה מביא מאזור מזכרת בתיה ומאוד מקומות שהם עדיין עד היום שומרים במשפחה בסוד מאיפה מביאים את התרוגים. היה משפחת לודמיר, המפורסמת, בשני האחים למעלה בשורשים, ואחרי זה המשפחה של, של, שהייתה היום מתחת לבתי ורנר, משוע לודמיר ואחרים שישו שם ממשפחת לודמיר, גם, גם הרב לודמיר מתחת לבתי ורנר. החשיבות שלו, המאור פנים שלו, כל השנה, כל השנה הוא עסק בהרבצת תורה ובהקמת שיעורי תורה, והנה הוא מוצא לעצמו זמן לעסוק באתרוגים. כבר חצי שנה הוא היה עוסק באתרוגים, במין אהבה כזאת, במין, כל אתרוג היה אצלו בעל חשיבות, כל אתרוג דיבר אליו, לכל אתרוג היה לו יחס. כשהוא היה מוכר את האתרוג, הייתה איזושהי הרגשה איכשהו נפרד מהאתרוג, שהוא טיפח אותו וגידל אותו, אבל מכר אותו ומרוצה שמישהו יראה שמיים קנה אותו. שוק ארבעת המינים, השוק של ארבעת המינים היה גם כן שוק מאוד מיוחד, לבוא לראות איך שאנשים מסתכלים על הלולבים ועל ההדסים, רק לעמוד מצד ולראות את השמחה ואת העירת שמיים. קחו את האנשים האלו ותגידו להם בחנוכה לבחור את רוג ולולב, אז שקל הם משלמים על זה. פה במיטב כספם, אנשים שעושים כסף כל השנה כדי לחסוך למען לקנות את ארבעת המינים. הלחץ והעצבים לא היו באזור שלנו שמאה שערים. הכל היה נעשה בשמחה. מי שבחר ומי שמצא היה מרוצה עם מה שיש לו. אם משהו בחר, הוא לא בא עם סלסלה, עם עשרה אתרוגים לו את הכנסת, או עם כמה לולבים, או עם כמה ערימות של הדסים. זה דבר שלא ראינו אותו. זה רק בתקופה האחרונה. התחיל להיות שאנשים באים עם ערימה לו את הכנסת. לא, כל אחד מה שמצא, נהנה ממה שיש לו, הסתפק במה שיש לו, יש לו לולב, ויש לו אתרוג, ויש לו דסים. והוא מברך עליהם ושמח עם מה שיש לו. אנחנו נצג להפסקה מוזיקלית ונמשיך אחרי זה הלאה. Thank you. ואנחנו בין הקישוטים לקוישיקלח, לסכך שאוספים ברחובות עכשיו, וכל השאר מסביב, אנחנו מפסיקים כרגיל, ונכנסים כבר לתוך האושפיזין, לתוך הסוכה, עם רמוי שגולדיס, ממדעני את בית ישראל בירושלים. שלום רמוי ש.
שלום הרב גלי, שלום לכולם.
בעצם כמו אומרים, אגוט עם קוויטל.
אגוט, הפית כתובה.
הפית כתובה.
קוויטל, לא כולם יודעים מה זה.
למי שלא יודע, שילך לברר. אנחנו אומרים אגוט קוויטל. אני כל הזמן מקבל סיפורים. אז בוא איזשהו סיפור.
אתה מספר סיפורים.
מספר, אני גם מקבל. אני גם עושה. ודאי. אני מקבל ואני מוכר הלאה. אז זה שכחו לי איזשהו סיפור של גננת שמספרת, גננת ירושלמית, והיא כותבת ככה, בחג הסוכות נוהגים לקשט הסוכה בשרשרת של נייר צבעוני, תראה, דמיון של גננת. מאיפה זה המנהג? שאלה הציפור הגננת, והיא ענתה, מעשה שהיה בארץ גושן, חי לו ישראלי נכבד מבני אפרים, שהיה פקיד חשוב בחצרו של המלך, עד שקם מלך חדש לילת יוסף, והאיש הפך לעבד יחד עם כל אחד בני ישראל, עבד בתית, בחומר, מהבוקר עד הלילה, הוא ושני בניו הצעירים עמו. עבודה קשה ומרה, הצלפות השוט שלו נוקסים מר ממנה, לא נערים יכולים לעשות את הכאב, הצער והבושה, החליטו לברוח. איך? לאן? אל אותה ארץ כנען שהבטיח השם אותה ארץ אשר בה חי סבא יוסף עם 11 אחיו לפני שידעו למצרים. אבל הנערים לא הרחיקו לכת. שומריו של פרעה תפסו אותם, קשרו אותם בשרשרות ברזל והחזירו אותם למצרים. יום יום היו מובילים את הנערים הקשורים בשרשרות ברחובות הערים ומציגים אותם לעיני העם עובד בפרך למען ידעו ויראו ככה יעשה למי שינסה לברוח מעבדות לחירות. כשיצאו בני ישראל למצרים ואלוקים הושיב אותם בסוכות, תלו הנערים את השרשרות הברזל בסוכה, אות וסימן לחופש ולגאולה, ולזכר אותם שרשרות, תולים ילדי ישראל שרשרות מייר, בסוכה עד היום הזה. סיפור, דמיון שמחברת את יציאת מצרים עם השרשרות, להסביר לילדים למה כדאי לעשות שרשרות.
טוב, פסח זה גם כחלק ממצרים.
מה?
פסח זה גם כחלק, סוכות זה גם כזה, זה ענני הכבוד,
ודאי.
בסוכות תושבתית מישראל.
אז אנחנו מתחילים בעבורת לחג הסוכות, ומשם אנחנו נשים לתוך המתכונים. הפעם מה אתה נותן לנו?
הפעם ניתן למתכוני אחד, קצת מורכבים, אז אולי נגיד זה יותר לאט, שאנשים יספיקו לרשום, שלבוא אחרי זה הרבה תלונות לחג.
כן, בסדר גמור. למי שיש תלונות ומי שרוצה עוד לדעת, אז יש לו שני אפשרויות, או לאתר האינטרנט, או שילך למסעדת בית ישראל, מדעניית בית ישראל, בחוב עזרת תורה, פינת אבן האזל, שם יש שם שלט גדול, נכנסים שם בפנים ובצד ימין יושב רמוי שגולדיס, שאלו אותו מה שאתם רוצים. אני לא נתתי טלפון.
ומי שלא גר בירושלים? טוב. השאלה לירושלים.
כן, בדיוק, עלייה לרגל.
עלייה לרגל.
טוב.
אנחנו נמצאים אחרי ימים נוראים. כן. ומתכוננים לחג הסוכות, כמו שאמרת, קוישיק להסחר, בלי עין הרע, בשוק לעבור היום, זה פשוט חוויה. בכל הרחובות. צדיקים המשילו משל מאוד יפה על הזמן הזה, שזמן של ערב סוכות. אמרו ככה, ראובן לבא כסף משימן, ואין לו להחזיר את החוב. הגיעו כל מיני עסקנים וידידים למלווה, ביקשו ברחמים שיסלח ויוותר על החוב. כמובן עם הסברים שאין לו להחזיר, תרחם עליו, מסכן, כל השכנועים האלו. בסוף כל השכנועים, ראובן אמר, בסדר, לוותר על החוב, גמרנו. אחרי זמן מה, מגיע שימן עוד פעם לראובן, הוא מבקש הלוואה נוספת. אומר לראובן, עד כאן. קודם כל תחזיר את החוב, אומנם ויתרתי. אבל כדי לקבל הלוואה נוספת, קודם כל תרזו את החוב, אחרי תרקש הלוואה נוספת. כך אנו בני ישראל. ביקשנו מהשם סליחה ומחילה, כדלם וחירו שמדפקנו זלתך, לכן נכינם, והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו סלח ומחל לנו. אבל לבקשה מחדש על העתיד, הוא תבע מאיתנו קודם תרזירו את החוב. לכן מטרת חג הסוכות, שאנו מסובבים במצוות כרימון, ובקיומם אנו פורים את חובתנו, וזוכים לישן הרבי ושמחה סוירה, וגם כן, גם כן התחדשות. כך שמעתי מצליות פעם. מספרים על הרמי חומזיצ'ויב, שורה בליל סוכות, שאשתו הרבנית עצובה. הוא שאל אותה, מה קרה? איפה שמחה סיונטב? אז היא ענתה לו שלא ראתה אותו השפיז נכנס לסוכה. כל שנה הייתה רואה אותו השפיז נכנס, והשנה היא לא רואה אותו נכנס. אז אמר המיכל, כנראה שיש צל של תומה, של תומת הכנסייה לסוכה, ולכן לא הגיעו השפיזים. אז שאלו, איך ייתכן שרמיך בנה סוכה בצל תומה, ואיך זה שרק אשתו הרגישה בחיסרון והוא לא? אז מובא מולי ינקב, מהסיאטלום, הסבר על זה, הוא אמר שהוא יספר סיפור, ולפי זה יובן העניין. והוא סיפר כך, שרמיך היה עני גדול מאוד, ממש עד פת לחם. והיו לו תפילין מיוחסים ועיקרים מאוד, והרבה אנשים רצו לקנות אותם בסכום עתק, הוא אף פעם לא הסכים למכור את התפילין. כשהגיע ערב סוכות, שנה שהיה חסר אתרוגים, ולהשיג אתרוג מודר, אז היו צריכים הרבה כסף, התעצב רב מיכל מאוד מעצם הרעיון שהוא יהיה חלילה בלי אתרוג. אז הוא נזכר בתפילין שלו, אז הוא רץ למכור את התפילין, והוא קנה בכסף שלהם איזה אתרוג מודר, משהו משהו. הרבנית כעסה עליו מאוד. תמיד שרשם למכור את התפילין כדי שיהיה מה לאכול, הוא אף פעם לא הסכים. פתאום עכשיו בשביל אתרוג הוא מכר את התפילין. מרוב כעס היא תפסה את האתרוג ועשתה לזה ביס בפיתם, בפיתם. מיד היא תפסה את הזמנה שהיא עשתה והתחילה מאוד מאוד לבכות. אז רבי מיכל אמר ככה, תפילין אין לי, אתרוג אין לי. היצר רוצה שאני אכעס ושאנחנו נהיה עצובים, מיכל לא יכעס חלילה, בפרט לא על הרבנית. תני לי בגדים, אני אלך למקווה. כך סיפר ארלי ינקב, הוא אמר ששתי הסיפורים האלו קשורים ביחד. הכעס של הרבנית שהוא כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, זה גרם שיהיה כעין עבודה זרה על הסוכה שלהם, כמין צל. ולכן היא לא ראתה את האושפזין. אבל רמי חושב שהוא לא כעס, הוא כן ראה את האושפזין. הנושא שלך, הרב גלס, השבוע זה הסוחרי ארבעת המינים בירושלים. מעבר לכל כלל המסחר של כל ארבעת המינים, היופי בירושלים הוא דווקא מצד הקונים. מי שהולך לשוק למחנה יהודה, או בגאולה, בכל המקומות, היופי לראות את כל היהודים, בכל הגוונים, בכל הצבעים, יפה מאוד לראות את זה. יהודי ירושלים היו במשך כל השנה עושים פרוטה לפרוטה כדי לזכות ולקוש איזה אתרוג. והיופי היהודי הוא לראות את זיו הפנים של היהודי שהוא זוכה לחזור הביתה עם איזה אתרוג מאוזר. ממש כמו שכתוב בחינוך, שהראייה וההסתכלות על ארבעת המינים גורם לשמחה וצהלה. משמחים לב האדם. ושמחת האדם באתרוג זה שמחה אישית, לא כדי להראות לאחרים. למרות שפעם היו אומרים בירושלים, שאם היו מחזיקים את האתרוג בבית, ולבית הכנסת היו מביאים את המרור, אז איך זה היה נראה? זה כבר שאלה בפני עצמה. פעם נתקלתי בסיפור ירושלמי אופייני. היה איזו חופה, ועמדו שם בחופה, יהודי מיקרי ירושלים. ליד החופה, ליד מקום החופה, היה עץ של ערבות. וזה היה בסוף הקיץ, והעץ היה מלא ערבות יפות ורעננות. לידו עמד איזה יהודי סוחר, הסוחר אומר, הלוואי והיה לי כזה עץ בבית שלי, הייתי מוכר את הערבות היפות, מרוויח הרבה כסף. אז היהודי הירושלמי עונה לו, הלוואי והיה לי ליד הבית שלי עץ כזה יפה, הייתי כל יום שם לי בלולב ערבות חלשות, זה כלי מה ויהיו. הסתכלות של כל אחד. אנחנו נתקן מתכונים מיוחדים לחג כדי לקיים מצוות שמחה סיונטב, כמו שכתוב, אין שמחה, אלא בשר ויין.
הפעם נפלנו טוב, כי ברגע זה אני חושב שהרבה אנשים נמצאים במטבח, והגברים גורמים לעשות משהו בסוכה.
הגברים מקשטים ואנשים מבשלים.
בדיוק. אז הם כולם עכשיו במטבח, אז יש להם את ההזדמנות. אז באמת בוא נרחם עליהם, ניתן להם ככה את זה בטיפין-טיפין וברחמים.
ברחמים.
כן.
מי שאמר לחתוך דק ולאכול ברחמים. שני דין אינסם ברחמים. אני אהיה סוחר של ארבעת המינים באוכל. אני אנסה לעשות צלחת שהיא קשורה לארבעת המינים. נראה אם אני אצליח. אתה יודע שאומרים שארבעת המינים יש להם סיבה של אתרוג טעם וריח, עלולף טעם בלי ריח, הדס ריח בלי טעם, והרבה ללא טעם וללא ריח. וכידוע זה מרמז על סוגי היהודים, שיש כאלו וכאלו, ועושים איגוד ביחד לכולם, שיחד להשפיע על השני. גם הפרשה שקראנו בשבת, אז כתוב, יעקב חבל נחלתו. אז רואים שקוברינר אמר פעם, מתי ששוזרים חבל עבה מהרבה חוטים, אז גם אם יש כמה חוטים פגומים בתוך החבל, אז לא מבחינים בהם. ולא עוד שלא מבחינים בהם, אלא מוסיפים חוזק לחבל, אפילו שהם לא הכי הכי. כך בני ישראל, כאשר מלוכדים ושזורים ביחד, אפילו הגרועים שבהם מביאים תועלת לעצמם ולכלל. וזו המטרה של האיגוד של ארבעת המינים. אז אנחנו ניתן איזשהו מתכון שהוא מורכב מארבע סוגים האלו.
זאת אומרת, הולך לתת לנו עכשיו מתכון שיש לו טעם ויש לו נורח.
אני הולך לתת מתכון של ארבעת המינים. אני סוחר באוכל. כל אחד סוחר במקצוע שלו. אומנם הייתי פעם סוחר של ארבעת המינים לפני הרבה הרבה שנים. היינו מהסוחרים הגדולים בצבריה. היום כבר אנחנו מתעסקים בדברים אחרים. אני אנסה לתת תפריט שהוא מורכב מהדברים האלו. אז בואו נתחיל עם טעם וריח. דק פורל שהוא פתוח כמו ספר. אני מדבר על, 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 על חמש מנות. דק פורל, מתי שקונים אותו, אפשר לבקש בחנות, אפשר לעשות את זה לבד, להוציא את השדרת העצמות בשלמות. זאת אומרת, פותחים את הדק כמו ספר, מוצאים את העצם המרכזית עם הצדדים, אם עושים את זה מקצועי, יוצא דג יפה שלם ללא עצם. כמו שאמרתי, מי שלא יודע לבד יכול לבקש מהחנות דגים. את הדגים האלה להשרות במיץ תפוזים, טבעי, למשך שעה, להוציא את זה מהשריה ולהניח את הדגים בתבנית על נייר אפייה. לקחת תפוז אחד, חבוש אחד, מנגו אחד, כל הדברים האלה יש שם להשיג, לקלף הכל ולחתוך לקוביות. נשים במחוות כף שמן זית, ואת כל הפירות האלו להקפיץ בתוך השמן זית, להוסיף חצי כוס גרגירי רימון, מעט מלח, להקפיץ הכל ביחד, 4 דקות, 5 דקות, מספיק. לפזר את כל זה מעל הדגים שבתוך התבנית, את כל הפירות המוקפצים, ולאפות בתנור חם 170 מעלות, 15 דקות, הדג מוכן, זה דבר אחד. דבר שני, טעם בלי ריח. לקחת קילוגרם אחד של דלעת, לדעת יש טעם כמובן, לחתוך לקוביות גסות, 3x3 בערך, לערבב את הקוביות של הדלעת עם שתי כפות סילן, להוסיף טיפה מלח, להניח בתבנית, לשטח את זה, לפזר מלמעלה חצי כוס אורנג'ינים.
חצי כוס מה?
פירות, אורנג'ינים, כן. פירות מסוכרים, קליפות של תפוז ועוד דברים, קונים את זה מוכן. לאפות בתנור חם, 180 מעלות, 10-15 דקות. וגם זה מוכן. ריח בלי טעם. לקחת חבילה עלי מנגולד, שזה טרד נקרא בשפה שלנו, כמובן לשתוב ולבדוק, ולחתוך את זה, לחתוך את זה לרצועות. להקפיץ את זה במחבת עם טיפה שמן, כ-5 דקות, 7 דקות, להוסיף שתי שיני שום קצוצות, מלח פלפל, טיפה אגוז מוסקט, ועוד כמה דקות הקפצה, וזה גם מוכן. בלי טעם ובלי ריח, לקחת לסלט פטריות שמפניון, שפטריות ידוע שאפילו ברכתם שהכל כאן בלי טעם ובלי ריח, להקפיץ במחבת עם 50 גרם מרגרינה, מעט מלח בישול, פלפל שחור גרוס, טיפ טיפונת סוכר, גם כאן הקפצה כמה דקות, וזה גם כמוכן.
זאת אומרת, לא משנה אם יש לו טעם או אין לו ריח, כולם קופצים בתוך המחבת.
כולם קופצים במחבת.
ומה עושים כל הדברים האלה?
עכשיו נלך על הרכבת הצלחת. לקחת צלחת גדולה, המנה הזאת יפה אם יש צלחת גדולה. הגודל שאנחנו משתמשים בכאלה מנות זה 37, מספר 37 זה נקרא סנטימטר. בבית נקשה להאמין שיש כזה גודל של צלחת, אבל לפחות 32 שיש.
אפשר לקנות חד פעמי כזה גודל?
אפשר לקנות, אבל היום לצערנו החד פעמי עולה הסוג הטוב, היקר והיפה, עולה כמעט כמו צלחת אורגנלית. ככה שמי שבירושלים כדאי לרדת לצוקרמן בחוב יפו, אצלו יש סטוקים, הוא יכול להשיג צלחות אמיתיות במחיר של חד פעמי.
אתה יודע שסבתא שלי אומרת שלא מחזיקה חד פעמי בבית. אתה יודע למה?
כי קשה לשטוף. כל הסבתות.
יש עוד כמה סבתות.
אז לוקחים צלחת גדולה, מנחים את הדג בעזרת פלטה נכונה, כדי שהדג יבוא בשלמות לצלחת, להרים אותם פלטה נכונה.
פלטה? מה זה פלטה?
פלטה זה כף שטוחה עם ידית, כמו ששפחתל, אבל לא שפחתל שמגרדים קירות, יש פחתל שהולך מדרגה. מי שקשה למוד יכול לסגור את הדג בעדינות וחזרה לצורה הטבעית, להרים אותו גם עם פלטה מאורכת, לשים בצלחת ואז לפתוח אותו. בעדינות, כי זה דג מאוד מאוד עדין והוא שביר. אם מעבירים את זה בכלי נכון, הוא עובר יפה. מי שאין לו פלטה יכול לעזור בנייר הפרגמנט, גם כן. מניחים את הדג בשליש העליון של הצלחת, לסדר בצד ימין חופן מהתרד, במרכז שתי כפות מהדלת, ובהמשך חופן פטריות, ומקבלים צלחת האחדות, ססגונית, טעימה וחגיגית.
יפה מאוד.
רושם זיימן אוירבך היה מכריז לפני הקידיש בליל הראשון של סוכות, שיש לכוון במירת או בשמיעת לישה בסיקה, גם על אכילת הכזית בסוכה. למה? כי יש עניין לא להפסיק בדיבור עד לאחר גמר אכילת הכזית. וצריך לגמור את הכזית תוך 2 או 4 דקות, לקיים מצוות סוכה, כמו שאתה סיפרת עם השרשרות, לשם זכירת יציאת מצרים. כמו שכתוב, למען ידעו דורותיכם. וגם זכר לענני הכבוד שישבו בהם ישראל במדבר כשיצאו ממצרים. ברמו מובא שלא לאכול בערב סוכות מחצות ואילך כדי שאוכל לאכול בתרמון בלילה. מה שמעניין מובא בספר תרומת הדשן, ששם יש חידוש, שאדם לא יישן בערב סוכות בצהריים, שיוכל לישון לתרמון בלילה. כי בסוכה עיקר הדירה זה השינה, וזה קובע את הדירה. במטה אפרים מובא שצריכים לענג את היונטב בדגים ובשר שומני טוב ושאר מטעמים וגם כן יינות משובחים. למה? כי בחג הסוכות מתווסף שמחה מעבר לכל חג אחר, כי הוא גם כן מגמר מחלת העוונות. ולכן צריכים לאכול דברים משמחי לב. אני אתן מתכון של בשר משובח לקיים את השמחת חג כמו שצריך. לקחת בשר מספר 3, שזה נקרא חזה בקר, בירושלים קוראים לזה ברוסט. 1 קילוגרם בשר, להפשיר את הבשר, ולהכין תערובת למרוח את הבשר. התערובת היא כך, 2 כפות חרדל, 2 כפות דבש, 0.5 כפית מלחווה, 1 כף שמן, לערבב ולמרוח טוב, תוך כדי עיסוי את הבשר מכל הצדדים. נשים את זה בתבנית, להוסיף לתבנית 1 כוס יין לבן יבש, ולאפות בתנור על חום 160 מעלות, בערך שעה, שעה פלוס. להוציא מהתנור, למרוח על הבשר מרגרינה, מומסת או קוביות קטנות, לפזר, ואז לחסות את התבנית עם נייר פרגמנט ונייר כסף, אבל לחסות טוב טוב, להדק את הכיסוי טוב בקצוות, שהכיסוי יהיה ממש אטום. איטום מוחלט. ולהחזיר לתנור לעוד שעה ורבע. להוציא ולבדוק אם הבשר מספיק רך, אם הוא לא מספיק רך, לא להיבהל, להחזיר לתנור לעוד המשך אפייה, כמובן, כמובן מכוסה. אחרי שזה נגמר, להתבשל, הרכות נכונה, להוציא את הבשר מהתבנית, לקרר את זה טוב, ולפרוס את הבשר רק כשהוא קר. לקחת הרוטב מהתבנית שיש לנו, לסנן, לשים אותו בסיר קטן, להרתיח ולהסמיך עם כפית קורנפלור בקצת מים, ומתי שמגישים את הבשר, למזוג את הרוטב מלמעלה. הרב גלס, אולי תיתן איזה שיר, סליחה שאני מתערב לך
בכל
ההפקה, אולי תיתן איזה שיר
שאנשים
יירגעו.
אני תוך כדי שאתה אומר שאני עכשיו חושב על איזשהו... הפסקה של איזשהו שיר, אנחנו נשים איזשהו שיר. שיר שקשור לשמחה ותושבה.
אני שומע עליך בשירים, אתה הרי אלוף.
תאמר לי...
אתה אחרי יוסי גיל מספר 2.
אני, אבל יש לי הקלטות שאין לי יוסי גיל.
זה בטוח, אבל מבחינת להמציא, לשלוף את השיר הנכון, אז הוא מספר 1, כשאתה יודע, זה אתה צריך להגיד שזה צודק.
בהחלט.
אתה פעם סיפרת לי שהוא בכל התקליטים שבגלפה זה יודע על איזה מדף זה נמצא כל דבר, למרות שהוא לא רואה.
בדיוק, ובאיזה רצועה גם לקחת לו. בהחלט.
זה ממש נפלא את זה בוירה.
אז אנחנו נשמע קטע של המסמידים, הקלטה שאני הקלטתי שם לפני 40 שנה בערך. בוא נשמע.
אוהו, הטייפ היה אז טוב.
הטייפ הזה, זה היה טייפים שפעם עם מיקרופון כזה, להחזיק את זה, ואתה יודע שלא עמדתי בתוך הבית מדרש, עמדתי בכלל בחוץ, והקלטתי את זה מהרמקולים שבחוץ.
בואו שמעת את זה.
כן, אז בואו נשמע.
נו, נשמע. Thank you.
זהו, זה מהמסמידים מבתי הונגרים. לא מסמידים אחת יצחק, זה מסמידים מבתי הונגרים ששמענו את הקולות יותר מהתזמורת, שמענו את השירה האדירה של הציבור ששר ביחד, התזמורת הייתה ברקע.
אני כבר מתחיל לחזור שאתה כן מספר אחד. נכנסת אותי לספק.
טוב. אבל אנחנו ממשיכים.
בערב החג זה היוצא של רב שולם פרובישטר. הוא היה אבא של הריג'ינר. הוא השאיר אחריו שתי יתומים, שהגדול היה בגיל 17, קראו לו רב אברום, והקטן רב סרול, הוא היה ריג'נר, הוא היה בגיל 6.
זה רב אברום מסדיגורה?
לא.
כי היוצא של רב אברום מסדיגורה זה הלילה.
רב אברום מפרובישט.
והרבי מסדיגורה, יש יוצא את הלילה, אם אני לא טועה.
הלילה, סדיגורה, הלילה היה המלאך, יודע להפתיש.
המלאך, ויש גם סדיגורה.
המלאך היה הסבא של... לא, רב שולם היה הבן של המלאך.
כן, כן.
רב שולם פרובישטר היה הבן של המלאך, והוא נפטר בגיל צעיר, המלאך גם נפטר בגיל צעיר, והריג'נר גם נפטר בגיל 36. הוא הספיק בפרק זמן הקצר לשים רושם על כל העולם. מתי שאבא נפטר הוא היה בגיל 6, והאח הגדול היה בגיל 17. ובליל חג סוכות, אז נכנס כבר אברום לסוכה לעשות קידוש. הרבה חסידים באו לשמוע את הקידוש של הרבי החדש, בפעם הראשונה. וגם באחיו הקטן, סרולין, הוא קראו לו, הוא היה לבוש במעיל דק, והוא עמד שם לידו. הילד הבחין שכל האנשים רועדים מקור, כי בחוץ היה כפור עמים, זה היה ברוסיה. אז הילד למד והתפלא, והוא אמר, יהודים, למה אתם רועדים מקור? הרי הצפנות של הסוכה מחממים. מושגים של ילד בגיל 6. אני אתן אוף שלם בגריל, בתנור ביתי. גם כמעדן חגיגי שארוחת חג ממש מכובדת. לקחת עוף שלם, כל אחד לפי הגודל שהוא רוצה, הכי מומלץ מספר 2, זה העוף הבינוני, שהוא גם טוב מבחינת רקמה של שומן ובשר. להפשיר את העוף ולשטוף אותו טוב, להשרות את זה, ההשריה, לקחת קערה, קערה או סיר, לשים 4 ליטר מים, 1 כוס מלח, חצי כוס סוכר, כפית פלפל שחור לרוס עבה, 5 גרגירי פלפל אנגלי, 4 יחידות עלי דפנה לפורר, ולחתוך רצועות מקליפה או מצפוז או מלימון. לערבב את הנוזל טוב ולהכניס את העוף להשריה לארבע שעות בתוך המקרר. אחרי ארבע שעות להוציא את העוף מהשריה, לייבש אותו, ככה לנגב את כל השריות של השריה, ולהכין מריחה ולמרוח את העוף. המריחה להכין ככה, 1 כפית פפריקה, 3 כפות שמן זית, מעט פלפל שחור, כף דבש, 2 כפות רוטף סויה, ורבע כוס מיץ תפוזים. לערבב את זה טוב ולמרוח את העוף גם מבפנים וגם מבחוץ, מבית ומחוץ לצפנו. להשעות את העוף אחרי המריחה לחצי שעה, שהטעמים יספגו בפנים. בינתיים לקחת 1 קילוגרם תפוח אדמה זעיר, תפוח אדמה זעיר לכוונה קטנים עם הקליפה, קונים את זה מוכן, יש שקיות שנקרא תנור למיקרוגל זה נקרא. לוקחים את הקילו הזה, שמים את זה בסיר, ממלאים מים קרים, דווקא קרים, גובה המים שמכסה את התפוח אדמה, ולהדליק את הגז להרתיח. מתי שזה רותח, להוריד מהאש ולסנן את תפוח האדמה. לשים אותם בתוך תבנית, לקחת 3 בצלים, לחתוך אותם לרבעים, 2 ראשי שום לחתוך לרבעים, לשים את הבצל והשום מפוזר בין תפוחי האדמה, לצבל ממעט מלח ופלפל על תפוחי האדמה, וכדאי לפזר מלמעלה כמה גיבולי תימין, תימין או תימיין, שתי השמות.
מה זה גיבולי תימין?
כמו שיש פטרוזיליה וכותבו שאתה מכיר, אז יש עלים שנקרים תימין או תימיין בשפה של המקצועית שלהם. אם אין תימין, אז גם רוזמרין טוב. אבל תימין עדיף. זה נותן ריח טוב וטעם טוב. להכניס את התבנית בתנור על הקרקעית, זאת אומרת, על קרקעית התנור, לשים את התבנית עם התפוחי אדמה, לשים את העוף על רשת צליה, על רשת שיש בכל תנור של בית, ואת הרשת לשים באמצע התנור. כאילו העוף מעל על תפוחי אדמה. לאפות בחום גבוה של 250 מעלות, כמובן לחמם את התנור קודם, לאפות בחום הגבוה 10 דקות, ואחרי זה להנמיך את החום, את הטמפרטורה, ל-180 מעלות, ולאפות לעוד 45 דקות, שעה. מפעם לפעם לאסוף עם כף מהתבנית רוטב, כי העוף מפריש הרבה רוטב, ולטפטף את זה מעל העוף. סימן שהעוף מוכן כשרואים שהבשר מהשוקיים ומהכנפיים מתחיל להיפרד מהעצם. רואים ככה שהבשר מתחיל להיפרד מהקצוות של העצם של השוקיים והכנפיים. אם זה לא קורה, להמשיך לעוד זמן אפייה. התוצאה מקבלים עוף מיוחד עם תוספת מיוחדת. האמרי חיים מויז'ניץ היה בשנת תש"ס באנטוורפן, בחג סוכות. בליל החג שישב בסוכה, אז התחיל לרדת גשם שוטף, ברקים, רעמים, רוב הקהל ברח מהסוכה למוק המחסה. והוא נשאר לבד בסוכה, אולי נשאר עוד כמה אנשים איתו, והשטריים שלו התחיל להירטב, התחיל לטפטף מים לתוך האוכל, והוא וכל מה שהיה בסוכה התמלו במים. האמרי חיים ישב במצב הזה בשמחה עצומה, והוא התחיל לשיר גילוי פת השם יסבוח, גילוי פת השם יסבוח, עם הנגינות של ויז'ניץ, כמו שהוא ידע לשיר. מתי שהגשם הפסיק, אז החסירים חזרו לסוכה. אז הוא אמר ככה, כתוב בגמרא שגשם בסוכה זה משל לעבד שמזג כוס לרבו ושפך לו קטון בפניו. אבל בסוכות אנחנו בנים למקום. אז בן כסיל, מתי שאבא כועס עליו, אז עוזב את הבית ומתרחק מהאבא. אבל ילד פיקח נשאר במקום ומפייס את האבא עד שהוא סולח לו. כך אנחנו בנים לשם אלוקינו. ושהוא כביכול כועס עלינו, אנחנו לא עוזבים את ביתו. אנחנו שמחים לחסות בצילו. וברוך השם, ברוך השם הקודש, ברוך הוא התפייס איתנו. הגשם יפסיק. אתה רוצה לתת עוד שיר? מתחשק פשוט לשמוע שירים.
בהחלט, בהחלט, אדמה, אני אחפש משהו בתוך ויז'ניץ, כי הזכרת את ויז'ניץ, אני אחפש בתוך, כי יש לי כמה דיסקים של ויז'ניץ של שיחה בת השואבה.
חזוק עליך, תוציא דמה היום.
אני אחפש, אני אמצא איזשהו שיר מתאים. בסדר גמור, אז בואו נשמע משהו מויז'ניץ, ויז'ניץ של שיחה בת השואבה.
עלי בדיקס.
בדיוק.
Bad man!
אז זהו, שמענו משהו גם מוויז'ניץ.
כל הכבוד.
בהחלט. טוב.
מספרים שזה, שהיה פעם איזה יהודי, איזה יהודי מהארץ, שישב וחשב בסוכה, ואשתו הכניסה לסוכה את האוכל בכלי חרס, בכלי חרס הרסורים בסוכה. כעס עליו ואומר לה, מה עשית? פסלת את הסוכה, התחילו לריב, הם הלכו לרב לשאול מה עושים פה. הרב אמר, פשוט תופסים את הכלים, מוצאים את זה החוצה, והסוכה חוזרת להיות קשרה. לא קרה שום דבר. כך הם עשו, בוא הביתה, הוציאו את הכלים, ונגמר הסיפור. הגיע הזמן לסעודה, אז האישה הגישה אוכל, האיש לקח את האוכל בצלחת, והתיישב בחוץ לאכול. שאלת אותו, מה זה? הרי הסוכה קשרה עכשיו. אמר לה, אני לא רוצה, כי זה לא גלט. כואר בחוכם, זה כבר לא גלט, אני לא רוצה שזה בסוכה. אני אתן תוספת של קישויים ממולאים באורז, שזה גם כמשהו קצת חגיגי. 10 מנות אני מדבר, לקחת 5 קישויים בקוטר רבה, לחתוך את הקישויים לחצי לרוחב, הכוונה בבטן, כמו שקוראים, שישר שתי חצאים שפיץ ושפיץ. לרוקן לתמים הקישו בעזרת קישואן או כפית, לקטום וליישר את תחתית הקישו שהוא פשוט יעמוד יפה בצלחת, ולהכין מילוי 2 כוסות אורז עגול, להשרות במים ומלח ל-45 דקות, ולסנן. לשים בקרה את האורז המסונן, להוסיף 0.5 כפית מלח, מעט פלפל, קמצות סוכר, ו3 כפות בצל מצוגן. 2 כפות שמן, לא משנה איזה שמן, ולערבב את זה טוב, להעמיד את הקישויים בתבנית, למלות בכל קישו בעזרת כפית מהאורז, למלות עד לגובה 2/3 מהקישו, כי פשוט בבישול האורז מתנפח, הוא מגיע עד למעלה. הוא אפילו עובר כמו איזה כיפה החוצה. ולהכין רוטב. 1 כוס מים, לערבב עם מלח ופלפל, ולצקת לתוך הקישו ממש. לחסות את התבנית עם נייר פרגמנט ונייר כסף, ולהפוץ את זה בתנור חם, 150 מעלות, 50 דקות, והקישויים יוצאים יפהפיים. את הרוטב לשפוך לתוך הקישו, לא בתבנית, אלא בתוך הקישו עצמו. היה שנה שהיה מחסור בתרוגים. אז הפרחס מקורת שלח את התלמיד שלו, רב רפואל ברישטר, הוא שלח אותו לבדינות אחרות לחפש אתרוג. התלמיד יצא לדרך, הוא חיפש וחיפש, הוא מצא אתרוג מיוחד, ממש, איך אומרים אז, אחד בדרך. היה אתרוג יפה, נקי, וגם כמעודר. בדרך חזרה, אז הוא נכנס איזשהו אכסניה. והוא ראה שהביאו לאכסניה איזה דג גדול ענק, איזה סוג מיוחד ויפה. אז הוא חמד את הדג לרבי שלו מקורץ. כידוע, הפרחס מקורץ מאוד חיבב דגים לשבת. אז הוא ניגש לבעל המלון, וביקש את הדג בשביל הרבי שלו. אז הבעל הבית אומר לו, אני לא מבין, לרבי יש אתרוג מיוחד לחג. לי שאין אתרוג, לפחות תהיה לי דג לחג. אמר לו רב רפואל, אתה יודע מה? בוא נחליף. קח את האתרוג המיוחד ותן לי את הדג. הבעל הבית הסכים מיד, הם החליפו. הוא לקח את הדג ויצא ללך לקוריץ. הוא הגיע לקוריץ, הוא נכנס לרפינכס. רפינכס ראה את הדג, הוא מצא חן בין המאוד לכובד יונטר, דג יפהפה. ושואל אותו, נו, מה עם האתרוג? אז התלמיד סיפר לו על ההחלפה שהוא עשה. הוא אומר, אני חשבתי שיום הראשון בשנה היא נפל בשבת, אז הוא לא מדאורייס, רק מדרבונון, ושמחת יונטר זה כן מדאורייס. אז החלפתי. רפינכס אמר לו, עשית טוב. בהמשך היה שבעל המלון חשב לעצמו איך אני אעשה לקחת את האתרוג של פרחס מקורת, בפרט שאין להשיג אתרוגים. הוא התחרד והגיע בעצמו להיות בקורץ בחג, והיה לרפרחס גם דג וגם אתרוג. אני אתן בשר בסגנון המזרח הרחוק. היום זה מודרני לכל דברים סיניים, זה נקרא, אסיאטיים, שזה גם טעים וגם חגיגי וגם העיר החנה. אפשר להכין את זה ממש לפני ארוחה, זה לא הרבה עבודה. לקחת 1 קילוגרם בשר סטייק, אבל סטייק שיהיה אמיתי. סטייק זה מספר 1, זה נקרא אנטריקוט, אבל לא לקנות מעובד, סטייק טוב, מיושן. כמה שהסטייק יותר מיושן נכון, הוא יותר טוב לביצוע.
יש במכשיר של העדה?
יש במכשיר של העדה, ואפשר ליישן לבד בבית. מחזיקים את זה במקרר הרגיל 5 ימים, אבל צריכים לתלות את זה על משהו, או לשים את זה על רשת, שכל הנוזלים ילכו למטה, שזה לא יהיה בתוך נוזלים, להשגיח שהטמפרטורה תהיה בתוכנה 4 מעלות, בבית אני יודע אם אפשר לבדוק את זה, כל כך אנחנו עושים את זה לבד, משגיחים, מרוויקים את הבשר 5 ימים, ישנים אותו נכון, עם טיבול נכון, והבשר יוצא מיוחד מאוד, אם שימו אותו על האש הוא ממש שתי דקות סטייק מוכן. אבל אפשר לקנות את זה גם כמוכן. אז לקחת קילוגרם אחד בשר, לפרוס את הבשר לפרוסות בעובי 2 סנטימטר, ומכל פרוסה לעשות רצועות דקות. להשתמש בסכין, בסכין חלק וחד. אם יש שיניים זה לא הולך, צריכים לקחת סכין חלק וחד מאוד. קוראים לזה בשפה, בשפה ירושלמית, החלף, לא? החלף, כמו ששוחטים. להשרות את הבשר, את הרצועות הבשר במרינדה חצי שעה. המרינדה צריכים להכין ככה. 4 כפות רוטף סויה, 4 כפות קוניאק, 2 כפות קומפלור, חלבון מ4 ביצים. להרבה בכל ביחד ולהשרות את הבשר בתוך המשרה הזה בערך חצי שעה. בינתיים לוקחים 3 חצילים, פרוסים את החצילים בעובי 1 סנטימטר, פרוסות, וכל פרוסה לאצבעות גם כן בעובי 1 סנטימטר. מקבלים אצבעות חצילים כמו צ'יפס. את האצבעות חצילים האלה מתגנים בשמן עמוק, עד שהוא משכים, מוציאים את זה, מניחים על נייר סופג או במסננת, לוקחים מחבת גדול או ווק, זה הכלי האמיתי לעשות את זה. ווק זה כזה מחבת מעוגל, מתגנים, שמים בווק 2 כפות שמן, 8 שיני שום קצוצות, 1.5 קו ג'ינג'ר, קוצצים את הג'ינג'ר או בסכין או בפומפייה, ושמים 2 כפות רסק פלפלים, אריסה, זה דבר ירושלמי ידוע, רסק פלפלים פשוט, ומתגנים תוך כדי ערבוב את הבשר בפנים, מתגנים בערך 7-8 דקות. אחרי 7-8 דקות מוסיפים את אצבעות החצילים ומערבבים, מוסיפים כפית סוכר חום, 3 כפות קוניאק, 2 כפות סויה, מלח ופלפל גרוס, וממשיכים לסגן תוך כדי ערבוב עוד כמה דקות ומחבים את האש. מטפטפים מלמעלה קצת שמן סומסום, זה חשוב מאוד, שמן סומסום, אפשר להשיג בכל מקולת. ובהגשה הייתי ממליץ לקחת פירה או אורז, לשים במרכז הצלחת עיגול של פירה או עיגול של אורז, בקוצר של ככה עיגול 15 סנטימטר בערך, בגובה סביר. אם רוצים שזה יצא מקצועי יפה, נעזרים בחישוק, מסדרים את הפירה או את האורז בתוך חישוק, ואז מרמים אותו, מקבלים עיגול יפה בצלחת, ומעל במרכז שמים כמות נכבדת מהבשר והחציל, מפזרים מלמעלה בצל ירוק קצוץ, ומקבלים מנה עיקרית עם תוספת אכילה וחגיגית. מובא בספסמס ששלושת הרגלים מקוונים כנגד הפסוק בכל לבבכו, בכל נפשכו ובכל מאודכו. בפסח אומרים שנגלו ישראל מגלות הנפש והגוף ומיצר הרע, וזה נקרא בכל לבבכו. בשבועות ניתלו נפשות ישראל, וכתוב במתן תורה נפשי יוצא בדברוי, וזה בכל נפשכו. בסוכות שיוצאים מהבית המפואר לסוכה, זה בכל מועדך. המגיד מטריסק אמר שמסכת סוכה יש 66 פעמים סוכות שדילם קשר, ו-25 פעמים שהסוכה פסולה. 66 ו-25 זה 91. והמספר
91 זה צה.
זה גם סוכה.
לא, 91 זה צה.
91 זה צה.
צה מהבית. צה מהבית.
סוכה זה גם 91. זה מה שהוא אומר שמרמז. אני אתן מנה אחרונה, אגסים מבושלים ביין, עוד פעם לדבר על 10 מנות, לקחת 10 אגסים.
ועכשיו זה עונה, יש אגסים עכשיו.
עכשיו אגסים יפהפיים יש.
אתה צריך לדבר על סוג אגס מסוים או כל האגסים שאתה דבר שם?
האגס הכי מוצלח זה אגס עם הקליפה החומה. אבל הוא יקר ואפשר להסתפק באגס רגיל שהמחירו סביר. לקחת 10 אגסים, לקלף אותם בזהירות שהגבעול יישאר שלם. זאת אומרת, הגיבול שמחזיקים למעלה את הצ'ופצ'יק הזה, שזה יישאר, לקלף מהגיבול עד העוקץ. ליישר את תחתית האגס, שהוא יישב יפה בצלחת. לבשל בסיר שטוח את האגסים עם 2 כוסות יין אדום מתוק, יין קידוש וחצי כוס סוכר. לבשל את זה 30 דקות. האגס מקבל קצת צבע מהיין וגם טעם. לקחת צלחת מתאימה, לאתר בצלחת זילוף יפה של קצפת, לעשות קצפת מריץ', לעשות זילוף יפה, רוזטה או עיגול, איך שרוצים, ולהניח את האגס מעל, לטפטף עם כפית קצת מהרוטב, ויש מנה אחרונה יפה. מי שרוצה, אפשר לפזר על זה גרנולה, אגוזי פקן מסוכרים, מי שרוצה קצת לשבח את המנה, אני אתן קצת משהו יותר מורכב, שזה מאוד מתאים ביחד, פרוסת נקניק פרג. נקניק שעושים אותו מפרג.
לא גמרנו עם כל הבשר ואופן נתת לנו נקניק למנה האחרונה?
נקניק של פרג. מי שאוהב פרג, אז הוא פשוט ייהנה מאוד מהדבר הזה. זה לחובבי הפרג, זה יונצב ממש. לקחת סיר, לשים בסיר אחד כוס סוכר, כוס ורבע חלב ריץ', 3 כפות דבש, 50 גרם מחמאה. להרתיח על אש נמוכה תוך כדי ערבוב, עד שיוצא בועות. שזה מתחיל לבעבע להנמיך את האש עוד יותר, להוסיף 250 גרם פרק תחון, אבל טרי. זה כדאי לקנות בשוק, במקום שיש תחלופה מהירה, קונים פרק תחון טרי, ושמים בפנים, בתוך התערובת של הדבש עם החמאה, עם החלב, וכפית גרידת לימון. ולבשל תוך כדי ערבוב על אש נמוכה, לערבב כל הזמן, שלא יתפס. ככה לערבב עד שזה מבעבע טוב טוב מכל הצדדים, ופשוט מתקבל מרקם של ככה דייס הסמיכה. זה בערך 7 דקות בישול. ואז לחבות את האש. להוסיף לסיר 80 גרם ביסקוויט פטיבר, תחון דק, ממש כמו קמח מצה, תוכנים את הביסקוויטים. ונותנים ערבוב, ומוסיפים גם מעט אגוזים תחונים, אחד כף, ומערבבים. מתי שזה מתקרר למצב פושר, פורסים ניילון נצמד על השולחן, שופכים חצי מכמות העיסה על הניילון, מגלגלים גליל כמו נקניק בקוטר 4 סנטימטר, לגלגל טוב שלא יהיה בועות אוויר, אז ככה להדק טוב, ואת הקצוות להדק, את הגליל הזה לטוף עם נייר כסף ולהקפיא. מתי שמגישים את המנה האחרונה, לפרוס לפרוסות ולשים ליד האגס, אני חושב שזה חוויה סימחסיונטים אמיתית. אנחנו נסיים מספיק מתכונים, כן? כן, כן. נשאיר משהו לחול המועד.
בדיוק. אנחנו בכל המועד, אנחנו נשלוף אותך מתוך השמחת השבעה של בויאן, נשדבר איתנו.
לצערי, אנחנו עובדים בכל המועד גם, כן. אנחנו בסוכות עובדים יום בלילה, לא ישבור את
זה. יש גם סוכה בעולמים בית ישראל?
לא, זה אנחנו לא עושים. מספיק, רק האוכל מוכן, לא עומדים בזה גם, כן. אנחנו נסיים את זוות מרמות חמן אלזורנה. הוא אמר ככה, לולב בגמטריה חיים. אתה רואה בגמטריה. לכן טוב שהלולב יהיה ארוך, לאריכות ימים. הרב פנחס מקורץ היה אומר שסוכה זה ראשי תיבות סומך ועוזר כל הנופלים. שהקדוש ברוך הוא עוזרו ומקימו. כמו שכתוב בגמרא, מי שמשפיל עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביאו. וזה הרחמן יקים לנו לסוכה דוד הנופלת. האב תרוב אמר, כתוב בסוכות תשבו. התרנגולת מאכילה את אפרוחיה ואחרי זה פורסת כנפיה מעליהם. כך גם הקדוש ברוך הוא בימים הנוראים קוצב לנו פרנסה וחיים, ואחרי זה פורס עלינו סוכת שלמה עלינו. שיהיה חג שמח, ושנזכה לחג שמח באמת, ולהשפעות טובות בצילי דממניסי.
בדיוק, לשבת איך אומרים? בסוכתו של לוויתן.
באורו של
לוויתן. באורו של לוויתן.
זה שמשיך הבא יהיה לנו עוד יותר עבודה. סוכתו של לוויתן גם כן.
אז ייתן לנו מתכון של מה שנשמע לוויתן.
זה דג מלוח, הקדוש ברוך הוא מלח אותו כבר.
בעזרת השם.
שלום
טובות, פלח יונטב,
כל טוב
להתראות, שלום ותודה רבה, רב משה גולדיס, מדעניית בית ישראל. האתרוג. האתרוג, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עצבות ונחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. סיפורו של האתרוג הוא סיפור ארוך מאוד. האתרוג הוא אחד מארבעת המינים שברכים אליהם בסוכות. השאלה שמלווה אותנו בכל הדורות היא, האם התכוונה התורה בפרי עץ הדר לאתרוג? רוב האנשים שמחוקרי התנ"ך, חוקרי הטבע של ארץ ישראל, מקבלים היום את הדעה כי פרי עץ הדר הוא האתרוג. בתלמוד בבלי כתוב תנור הבנן, פרי עץ הדר, עץ שטעם, עצו ופריו שווה, הווה אומר זה אתרוג. גם הרמב״ם בהלכות לולב, פרק ז' אומר, פרי עץ הדר האמור בתורה הוא אתרוג. וכל הדברים האלו מפי השמועה משה רבנו התפרשו. וככה נוגעו בכל קהילות ישראל, במזרח ובמערב, מימי התנאים ואילך, פרי עץ הדר האמור בתורה הוא האתרוג. לפי מדרשים שונים, האתרוג הוא פרי, גם פרי עץ הדעת שמנו אכלה חווה. פרי האתרוג הוא פרי קדוש גם בין ימים אחרים, בארץ מוצר הודו, יחסו לו סגולות קדושות ורפואיות, וכן בכל הארצות שם נדד האתרוג לפני אלפי שנים, לאפגניסטן, לפרס, לרם נריים, לארץ ישראל ולמצרים. בחפירות של נפור בדרום בבל נמצאו גרעיני אתרוג, מהתקופה מאוד קדומה, אפשר אמר למעלה מ-4,000 שנה, על קירות של איזשהו מקדש בקרנח שבמצרים, מצאו חקוקים תמונות של גן פירות של אתרוג, לכן שהיא סברה שהאתרוג הובא למצרים 1,500 שנה לפני הספירה. גם נמצאו פירות של אתרוג יבשים וגרעיני פרי בקברים במצרים מאותה תקופה. בספרות עתיקה, במשנה, בתוספת, בבבלי וירושלמי, נקרא אתרוג בשמות נוספים, כמו אתרוג, אתרוגה, אתרוגה וטרונגה. ובכתבים מתקופה יותר מאוחרת, תפוח מדי או פרס, תפוח אשורי ותפוח אדום. האתרוג הגיע לאזור שלנו לפני כל פרי הדר אחר, והיה מאות שנים פרי ההדר היחיד בארץ ובאזור. לכן לא היה יכול להיות מורכב על מינים אחרים שלא היו עדיין. העביר אותו ממקום למקום באמצעות הפירות שמשתמרים זמן ממושך, והזרעים שהוצאו מפי הפרי הזה היו רואים גם לנביטה. יש חקירת צמחים שכתב תאורפטוס ב-300 שנה לפני הספירה, והוא כותב שבארצות המזרח ודרום יש פירות רבים, ביניהם פרי הנקרא בשם התפוח המדעי או התפוח הפרסי. לעץ הזה עלים דומים לעלי הקטלאב, אולם הקוצים דומים לקוצי העוזרד הקוצני, והם לבנים, חלקים, חדים וחזקים. לא אוכלים את התפוח, הריח שלו וריח חלב מאוד נעימים. כשמניחים את התפוח בין הבגדים הוא מריח את האש. הוא גם יעיל למי ששתה רעל. האתרוג נותן גם ניחוח לפה. העץ עושה פירות כל השנה. גידול האתרוג בארץ, בתקופות מוקדמות, האתרוג היה נזכר פעמים רבות במשנה, בתוספת ובתלמוד המדרשים, מהם אפשר ללמוד על אזור של הגידולים, על זנים השונים של השימוש באתרוג, ועל הקדושה שלו וכישוריו הרפואיים, ועל ערכו ומחירו בשוק. הרבו לגדל אתרוגים בארץ ישראל, והם מצויים בידי כל העם בחג הסוכות, שכן יוסף מתתיהו מספר על העם שרגם את עיני המלך בחג הסוכות באתרוגים. האתרוג שגדל בארץ לאורך החוף במקי ירדן, ביהודה ליד מעיינות המים, וכן בן גדי בחוף ים המלח. גם בקיסריה גידלו אתרוגים ששמם הלך לפניהם. הפרי כאמור שנמצא לעץ כל השנה הוא שמו פרי עץ הדר, שודר בעיון שלו משנה לחברתה, כך כתוב בירושלמי, עד שבאים קטנים עדיין גדלים, גדולים קיימים. המשנה מסבירה גם איזה אתרוג קשר לברכה, אתרוג שגזול ויבש פסול, עלתה חזיתו על רובו, נתלה פתמתו, נקלף, נסדק, נקב, וחסר כלשהו פסול, והאתרוג הקושי פסול. לא ניכנס לעניינים ההלכתיים של האתרוג, אבל קצת בהיסטוריה של האתרוג, אחרי חורבן הבית השני המשיכו יהודים בארץ ישראל לגדל אתרוגים לשם מצוות סוכות. בתולדות שנמצאו במדבר יהודה נמצא מכתב שכתב בר כוכבא בשנת 134 לספירה, בו ציווה להביא אתרוגים ולולבים מעין גדי, והדסים וערבות מסביבות ירושלים, לברך עליהם בחג הסוכות. לאחר הגלות התחילו לגדל אתרוגים בארצות שבהם ישבו יהודים, בבל, פרס, צפון אפריקה, יוון, איטליה, ספרד ותימן. האתרוג בארץ ירד מגדלותו, כמעט ולא נזכר בימי שלטון הערבים. הצלבנים והממלוקים מזכירים את העניין של האתרוג. אסף הרופא שחי במאה השישית והשביעית לספירה כותב, הקליפה של האתרוג מחממת את הגוף, ולגוף פרי, הגוף הפרי מקרר את הגוף ומרבה לך, המיץ מוציא את הגזים מהמעיים, מרגיע את תברת המרה, הגרעינים מועילים למחלות כליות, ולשמן הקליפה מרפא כאבי אוזניים. וככה יש אזכורים על הפרי של האתרוג. רב ישראל איסרלין כותב, היו כמה יישובים שלהם רק אתרוג אחד למצווה בחג, והייתה להם שעת הדחק, ועמדו וחתכו אתרוג לכמה חתיכות, ושכחו לכל יישוב חתיכה אחת, ואף הביקם בירכו עליהם ביום הראשון של סוכות. לאחר גירוש ספרד, הגיעו רבים המגורשים לארץ ישראל, התיישבו בטבריה, בצפת, בחברון, בירושלים, בכפרים בגליל, קנו אתרוגים פרדסנים ערבים ביפו, בחיטין, באום אל פחם, בשכם, בסביבות ירושלים ויריחו. עם הראשית של התחדשות של היישוב הידיע חקלאי בארץ במאה ה-19, ביקשו מנהיגי יישוב רבנים חובבי ציון בגולה לברך על אתרוגים שהגידול שלהם בארץ ישראל. הידים התחילו אפוא לקנות מטעי אתרוגים מערבים, לנטוע מטעים חדשים. הגידול החדש שלא היה נעיר להם גרם קשיים רבים. הצעי אתרוג בארץ שלא היו מורכבים על קנות חסונות סבלו מרקבונות הגזע והשורש ומתו לאחר שנות גידול אחדות. פירות האתרוגים הללו שהיו קטנים ולא מפוארים לא עמדו בקושי המשלוח לאירופה, היו צריכים להתחרות באתרוגי קורפו שמורכבים ויפים. פסילת האתרוגים מורכבים נודעה כבר מלפני כ-400 שנה, עד אז לא הקפידו על כך, וגם אחר כך לא כולם הקפידו להשתמש באתרוג בלתי מורכב. במשך שנים רבות השתמשו יהודי הגולה באתרוגים מורכבים. עניין הרכבה התעורר כשרבנים טענו אז כי אתרוג מורכב הוא חסר, הוא פסול לברכה. כיוון שהקנה הזרה נותנת מכוחה לרוכב, בעיקר ביקשו בעצם לדעת רכישת האתרוגים של ארץ ישראל שלא היו מורכבים.